טוב, יהיו דברי התורה שאנחנו נעסוק בהם היום בעזרת השם לשובם במהרה, במהרה, במהרה הביתה של הבנים שבועים בשבי המפלצות האלה הקדוש ברוך הוא יזכה שנראה אותם במהרה, ברפואה ובשמחה ולשלומם ולביטחונם של כל החיילים. והשיעור הזה הוא חלק מכל התפילה הגדולה שמתרחשת עכשיו בכותל, בכל מקום ומקום, בכל רגע ורגע אצל כולנו עכשיו. סיימו שם עכשיו, ממשיכים פה. כמובן גם הדברים עצמם מן הסתם קשורים לעניין. נוצר איזה מנהג בתקופה האחרונה, מנהג יפה ש... עשו את שבת חיי שרה לשבת חברון. מנהג טוב מאוד. אם הוא מחזק דברים טובים, אז הוא נפלא מאוד. נדמה לי שגם שבת פרשת שלח שקראנו השבת, גם היא שבת חברון. יישר כוח גדול. ויעלו בהר ויבוא עד חברון. ושם אחימן וששי ותלמי ילידי הענק. יש אגב חומשים? יש מספיק חומשים? כדאי לפזר כמה חומשים שעוד יש. ומבחינה מסוימת, אם שבת חיי שרה עוסקת בקניין של האבות את חברון, החיבור שלנו אל חברון מצד הירושה, מצד אבותינו, שבת פרשת שלח היא המפגש עם חברון מצד האמונה, מצד העבודה שלנו. מצידו של כלב, ובהמשך נראה של כלב ומשה. גם היום אני ארצה, כמו בפעמים הקודמות, להיכנס גם לפרק במסכת אבות, ואני אולי אפתח בפתיחה אחת. יש הפרק במסכת אבות שקראנו השבת היה פרק ב', ויש נקודה משותפת למרכז הפרק ולמרכזה של הפרשה. היא תהיה הנקודה שגם תעמוד במרכז הדברים שננסה ללמוד ביחד. אני חושב שהיא הנקודה שמבקשים ללמוד מחברון בפרשה שלנו. הנקודה המשתפת היא הלב. לב. בפרק ב' במרכזו של פרק ב' נמצאת סדרת משניות של רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמי, והוא מעמיד חמישה תלמידים. המשנה מונה את שמותיהם ורבן יוחנן בן זכאי מונה את שבחם. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם. לאחר שמנה את שבחם, הוא שלח אותם למבצע. מבצע שהוא הטיל עליהם היה לזהות את הדרך הישרה שידבק בה האדם. אחרי המבצע הזה הוא גם שלח אותם למבצע נוסף. לזהות מהי הדרך הרעה שירחק ממנה האדם. ואחר כך כל אחד ואחד מחמשת התלמידים אמר את שלושת הדברים שלו. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את ה... וכך כל חמשת התלמידים אמרו כל אחד את דבריו. אבל תוך כדי, רבן יוחנן בן זכאי, במבנה הזה זה מבנה חריג בכל מסכת אבות. כלומר, מבנה של כמה משניות עם סיפור שבונה בעצם את המעבר של הדורות מהלל ושמי, מהזוגות, דרך רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמי, ומעביר את הדברים דרך חמשת התלמידים שימשיכו להעביר את הדברים הלאה. הם יעמידו את רבי עקיבא, שגם הוא יעמיד חמישה תלמידים. וכך הסדר הזה נבנה באמצע. בתוך הדברים עוצר רבן יוחנן בן זכאי וקובע פסיקה. חמשת התלמידים באים עם חמישה דרכים, חבר טוב, לפי הסדר עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, ולב טוב. ורבן יוחנן בן זכאי קובע שלב טוב הוא הכולל, הוא הכולל את הכל. הוא אומר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כשהוא שולח אותם ואומר להם ללכת ולעשות את המבצע השני, הם חוזרים עם תשובות שנראות צפויות. הם אומרים בעצם את אותו דבר, רק הצד ההפוך. מול עין טובה, עין רעה. מול חבר טוב, חבר רע. מול שכן טוב, שכן רע. הרואה את הנולד כבר עסקנו בו פעם בהרחבה רבה. ומה בא מולו? לא ניכנס עכשיו. מול לב טוב, לב רע, ועל פניו, זה נראה לנו בסדר גמור. כאילו... זה אותו דבר, עין טובה, עין רעה, חבר טוב, חבר רע, שכן טוב, שכן רע, לב טוב, לב רע. בעברית שלנו היום, לא היינו אומרים ככה, אנחנו משתמשים למשל בביטוי הרבה מאוד פעמים של אדם ש... מה, אין לו לב? הביטוי הזה מתאר כאילו הלב הוא טוב. וחוסר לב, או... והחידוש של רבי אלעזר בן ערך הוא שיש דבר כזה לב רע. כמו שיש עין רעה, ויש חבר רע, ויש שכן רע, יש לב שעולה על גדותיו רוע. יש לב טוב, ויש לב רע. ממש לב רע. זה חידוש גדול מאוד. עד כדי כך שיש מי שאומר שאולי זה בעצם כל החידוש בשליחת רבן יוחנן בן זכאי את התלמידים להגיד את הצד ההפוך, כי הצד ההפוך הוא כל כך פשוט. מה החידוש? והחידוש היחיד ברביעייה הזאת לפחות, זה הלב הרע, לעומת הלב הטוב. יש מושג שנקרא לב רע. יש מושג שנקרא לב טוב. למה אני אומר שגם הפרשה שלנו מרוכזת מסביב ללב? סופה של הפרשה עוסק ב... ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל זה רק סופה. במרכזה של הפרשה עומדת הדמות של כלב. והוא כשמו. כלב. וזה כל עניינו, ורק על הבסיס הזה אני חושב שאפשר קצת להבין מה שכלב מבקש לקחת את כולנו. אני רוצה להיכנס לכלב, אגב, כלב בן יפונה. כלב שכולו לב, והלב מפונה לחלוטין. בן יפונה. עוד נדבר על הכלב הזה, עוד נדבר על כל העניין של כלב. הוא מרכז הפרשה. משה רבינו מעמיד אותו במרכז הפרשה. גם בפרשת שלח, עוד יותר כשהוא חוזר על הכל בספר דברים, בפרשת דברים, עוד יותר כשחוזרים על הכל עוד 45 שנה בספר יהושע, כשכלב מקבל את חברון. הדמות הזאת של כלב היא מרכז הפרשה, לא יהושע. עוד נגיע לזה עוד רגע. תחילת הדברים בשליחת משה את המרגלים. הקושי ידוע, אם הקדוש ברוך הוא אומר עלי רש, מה הצורך לשלוח מרגלים? כולם זוכרים את רש"י הראשון, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אתה לדעתך שלח, מה הסברה, מה הצורך, למה? למה זה כל כך חשוב למשה לשלוח מרגלים? ננסה לנתח את זה עוד מעט. הוא שולח את המרגלים וקורא להם בשמות, מציין את שמותיהם, ולהושע בן נון הוא משנה את שמו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. רש"י אומר, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הוסיף לו יוד ואמר לו, יא, יושיעך מעצת מרגלים. והשאלה זועקת. אם משה רבינו יודע להתפלל עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים, אז למה הוא שולח את המרגלים? אם הוא חושש מהם, למה הוא שולח אותם? ואם הוא שולח אותם, אז למה הוא לא מתפלל על כולם? במה זוכה יהושע? מה העניין? ושאלה צדדית. הוא קורא לו יהושע בגלל שהוא מתפלל עליו שיה יושיעך מעצת מרגלים, אבל הרי הוא נקרא יהושע כבר במלחמת עמלק, הוא חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. התורה אומרת תמיד ששמו הופיע כי יהושע. אז ייתכן שאחרי שהוא קורא לו כאן כך, קראנו לו גם לפני כן כך. ייתכן שבאמת משה משנה את שמו הושע בן נון מהושע ליהושע בכלל כזה שיה יושיעו מעצת מרגלים. צריך להבין את המושג הזה. כדי להבין את זה גם נרצה לשאול עוד שאלה שהיא מאוד חשובה. זה הפך אצלנו לביטוי עצת מרגלים. אבל מה הייתה עצת המרגלים? הביטוי עצת מרגלים הוא ביטוי שמחייב הבנה. אנחנו שמענו על חטא המרגלים, שמענו על הוצאת דיבה, שמענו על בעיה באמונה. אני עוד לא שמעתי על עצת מרגלים. מה הייתה עצת המרגלים? הם לא הציעו שום הצעה. הם באו, הם דיווחו. הביטוי הזה, עצת מרגלים, שרש"י מביא כאן, חוזר על עצמו פעם נוספת, זה הפעם בהקשר של כלב. הם עולים בהר, שני, ויעלו בהר ויבוא עד חברון, ויתור את הארץ, סליחה ממדבר צין, ויעלו בנגב, פסוק כ"ב בפרק י"ג, מי שרואה, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן, שישי ותלמי וכו'. ורש"י שם לב שויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויבוא עד חברון זה לשון יחיד, וויעלו זה כולם. ורש"י אומר, כלב לבדו הלך שם, חברון. ונשתתח על קברי אבות, שלא יהן ניסת לחבריו, תשימו טוב לב, להיות בעצתם. רש"י חוזר כל הזמן על הסיפור הזה של עצת המרגלים, כלומר, שני המרגלים שניצולים מסיפור המרגלים, נזהרים מעצת המרגלים, כנראה שזה הנושא. אנחנו צריכים להבין מהו. כלב הולך מיוזמתו להיזהר להיות ניסת מעצת המרגלים, הוא עצמו, יהושע צריך לקבל את זה בברכה, בתפילה, ממשה. אבל שניהם, התפילה והברכה, היא על עצת המרגלים. ניתנה ראש לנשוא במצרים, זה לא עצת המרגלים, זה עצת כל העם. אולי, אבל זה עצת העם, זה לא עצת מרגלים. ויומרו, ניתנה, כן, אבל זה לא עצת, המושג עצת מרגלים, צריך להבין אותו. מהו? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
טוב. שאלה נוספת, ככה, מלמעלה. וגם היא מחייבת הרבה הבנה. מה היה בעצם חטא המרגלים? יכולות להיות שתי תשובות, ושתיהן אמת, ושתיהן אומרת התורה. האחד הוא חוסר אמונה. הם, והם משפיעים את חוסר האמונה על כל העם. עד אנה ינעצוני העם הזה, כתוב בפסוק, ועד אנה לא יאמינו בי. וכשיחזור משה רבינו בספר דברים בפני דור הבנים ויספר את כל הסיפור, הוא יגיד להם, ובדבר הזה עיניכם מאמינים בהשם אלוקיכם. וכשהמרגלים יעמדו אל מול כלב, כשהוא יגיד להם, הלא נעלה, יכול, נוכל וירשנו אותה, אז הם יגידו לו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. רשי הידוע אומר, כי חזק הוא ממנו, כאילו כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה. זה לא צריך לסתור את הפשט של כי חזק הוא ממנו. הוא חזק מהאלוקות שנמצאת פה. כל אלה ביטוי ברור לזה שהחטא הוא אמונה. אבל כשהתורה רוצה להגדיר את החטא, היא מגדירה אותו בהוצאת דיבה. מוציאי דיבת הארץ רעה. ויוציאו דיבת הארץ רעה. כשמשה רבינו יגדיר לנו את החטא שלנו בספר דברים, הוא יגיד, אחרי שהמרגלים אמרו את דבריהם, ותרגנו באוהליכם ותאמרו. ותרגנו, אומר רש"י, לשון הרע. מה החטא? תמקדו, חוסר אמונה או הוצאה דיבה. סוגריים. הגדרה מדויקת צריך. על מה, סלש על מי או על מה, הוציאו המרגלים דיבה? תשובת חז"ל, חד משמעית. על עצים ואבנים. הם לא הוציאו דיבה, אלא על עצים ואבנים, הם דיברו על הארץ. אין שום בעיה להגיד שהנפילים ובני הענק אויבים. זה בסדר גמור. זה חובת דיווח, וצריך להגדיר את זה כמה שיותר ברור. הדיבה היא על הארץ, הם הוציאו דיבת הארץ רעה, כלשון הפסוק. אם כנים דברינו וחוסר האמונה הוא כל כך מזעזע עד שהם אמרו שהעם חזק ממנו, אז מקודם שאלנו מה היה החטא, ועכשיו אני שואל את השאלה הבאה. חז"ל אומרים שלא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא על לשון הרע. וכאן השאלה הקשה שהמהר"ל מגדיר אותה הכי יפה. זאת אומרת שאנשים שאמרו את הכפירה המזעזעת ביותר שיכולה להיות, לא נידונו על הכפירה הזאת, אלא על לשון הרע, על עצים ואבנים. יש כאן אנשי חוק, משפט. זה תופס המושג לשון הרע, על עצים ואבנים, חוקית. הם אומרים כי חזק הוא ממנו, על זה לא נחתם גזר דינם. אבל הם הוציאו דיבת הארץ רעה, ושאלה האחרונה האחרונה. אם אנחנו רוצים להיות כנים בלימוד הפרשה הזאת, אז המרגלים לא רק שדיווחו דיווח אמת, אלא שהם בהחלט גם פתחו את דיווח האמת שלהם בלפחות חיזוק חיובי. אם לא יותר מזה. הם נשלחים לדעת מה הארץ, מה הערים, מה העם. בסוף השליחות הם מקבלים מהוראה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. הלקיחה מפרי הארץ נאמרת בסוף הדברים של משה. כשהם חוזרים, כללית מסופר שהם חוזרים ומספרים, עוד לא נאמר מה הם אומרים, והדבר הראשון שמסופר שהם עושים הוא, שהם אומרים, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וכדאי לעצור רגע בגם זבת חלב ודבשי, זה מאוד חשוב, הביטוי זבת חלב ודבש הוא ביטוי מאוד מרגש בעם ישראל, לא מהיום. אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. העם הזה מחכה לקוד של ארץ זבת חלב ודבש. בפרשה שלנו קורח, כשדתן ואבירם ירצו להראות כמה הם לוקחים הכי שמאלה שאפשר, הם יגידו גם לא אל ארץ זבת חלב ודבש שהביא אותנו, ולקחת אותנו מארץ זבת חלב ודבש. מי שמאמתים את זה שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, זה לא יהושע וכלב, זה המרגלים בלי יהושע וכלב. מאיפה אני יודע שבלי יהושע וכלב? כי רש"י מקפיד ללמד אותנו שיהושע וכלב לא השתתפו בלקיחת העץ. רש"י אומר לנו, ויסעו במות בשניים, ארבעה ארבעה. לקחו את ה... מות הגדול, את העץ הגדול, עוד שניים הביאו את הפירות, עשרה ביחד, ויהושע וכלב אחד, אומר שהם לא רוצים להשתתף. אז תשימו טוב לב, הם לא משתתפים בחלק הוודאי חיובי שאומרים המרגלים. הם לא משתתפים בחלק השלילי. הם לא משתתפים בפעולה החיובית. זו נקודה מאוד מעניינת. גם זבת חלב ודבשי וזה פירייה. אדרבה, מי שרוצה ללמוד את המילה וגם זבת חלב ודבשי, יודע שתמיד כשבאה המילה גם היא באה לרבות. כיוון שהפסוק עוסק בחיוב, אתם יכולים לרבות רק חיוב. אי אפשר כאן לרבות שלילה, בפשט. רבי נתן, יש שאלה נפלאה, הוא שואל, מה פירוש יהושע וכלב לא משתתפים בלקיחת העץ? כי הם הבינו מה המגמה של המרגלים. מה פירוש? משה רבנו אמר להם להביא עץ. אתם מבטאים מוראות או לא מבטאים מוראות? הוא אמר לכם לקחת מפרי העץ. מפרי הארץ, אז למה אתם לא לוקחים? סתם, שאלה מצוינת. אמר לכם, יפה מאוד הבנו את המגמות, אז תיקחו ותראו מגמה אחרת. נו, מקווה שנחזור לחלק מהשאלות האלה בסוף. הם מתחילים לדבר, כלב מהסה את העם, אם כך צריך להגיד, ויעס כלב את העם אל משה, ויומר עלו נעלה. ואחרי דיבוריו של כלב ודיבוריהם של יהושע וכלב עוד פעם, אחר כך מופיע הביטוי הבא. פרק י' פסוק כ' ד'. אם יראו בפסוק כ' ג' כבר את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעצי לא יראוה. פעם אחרי פעם אנחנו נקראים מנעציו של הקדוש ברוך הוא. העונש הוא כבר מזמן לא למרגלים אלא לעם כולו. ואבדיך לב. פסוק כ' ד'. עקב הייתה רוח אחרת עמו. וימלא אחריי, ואביא אותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. אתם שמים לב שיהושע אפילו לא מוזכר פה. הוא לא מוזכר פה בכלל. ועבדיך לב, עקב הייתה, ועכשיו נשים לב לתכונות שלו, רוח אחרת, א', וימלא אחריי, ב'. רוח אחרת, ננתח עוד מעט. וימלא אחריי מה? מה פירוש בעברית וימלא אחריי? אני יודע מה זה למלא אחרי הוראות. אני יודע מה זה למלא אחרי בקשה. אני יודע מה זה למלא. מה זה למלא אחרי X? חסרה, בלשון חז"ל זה תמיד נקרא עיקר חסר מן הספר, מקרא קצר דיבר הכתוב. מקרא קצר פירושו, מה נסו? וימלא אחריי, מה? את מה? רשי, שתי מילים. אמרתי לכם שעניינה של פרשת השבוע שלנו, של פרשיית השבוע שלנו, של פרשת חברון הקדושה שלנו, זה הפרשה, הלב. וימלא אחריי, אומר רשי, וימלא את ליבו אחריי. וזה מקרא קצר. יש מישהו שליבו היה מלא. הייתה לו רוח אחרת משל כולם, והיה לו לב טוב. לב אחר. לב מלא. מה היה בלבבות האחרים? של עשרת גדולי ישראל, שיצאו כראשי בני ישראל. מה זה נקרא למלא את הלב? הביטוי הזה יחזור על עצמו פעם אחרי פעם, בעוד 40 שנה, כשמשה רבנו ידבר בספר דברים, הוא יאמר, זולתי כלב בן יפונה. יען אשר מילא אחרי השם. וזרעו, הוא יורישנה, זרעו, הוא יזכה בארץ הזאת. באיזו? בחברון. יש כאן מילוי לב אל מול עיצה שצריך להיזהר ממנה. אתם שמים לב לשני המוטיבים? לב מלא ועיצה שצריך להיזהר ממנה. עצת מרגלים של יהושע והשתתחות בחברון על קברי אבות כדי לא להיות ניסת ליבו, כדי שלא יהיה ליבו ניסת אחרי עצת מרגלים. ולא תטור ויתורו את ארץ כנען. הפרשה שפותחת בויתורו את ארץ כנען מסיימת ולא תטורו אחרי לבבכם. משה רבנו שולח את המרגלים לאחת המשימות הקשות ביותר. בעצם הוא שולח את המרגלים למשימה שכל אחד מאיתנו חי אותה ויוצא אליה כל יום ויום. להיכנס לארץ צריך ואפשר כי הקדוש ברוך הוא אמר. אין על זה שום דיון. אין גם דיון שהקדוש ברוך הוא אמר על הרש. אז מהי המגמה בשליחת המרגלים? המגמה בשליחת המרגלים היא אחת. ללכת אל הארץ ולהכניס לכלים שלנו, להכניס לכלים שלנו את האמת האלוקית הזאת שיכולה להתרחש מפני שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל להעביר את זה בעבודה שבלב. מה זו עבודה שבלב? ולעובדו בכל לבבכם זוהי עבודה שבלב. למלא את הלב. מה זו עבודה שבלב? ותאר ליבנו לעובדך באמת. חשבתי השבוע, סבאנו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת. מה פירוש סבאנו מטובך? קדשנו במצוותיך, אני מבין. זה ברור. קדשנו במצוותיך. תן חלקנו בתורתך. מה זה סבאנו מטובך? מה פירוש הביטוי? סבאנו זה הביטוי היחיד בחמישייה הזאת. קדשנו, תן חלקנו, תאר ליבנו. אז זה הביטוי היחיד שהוא גסטרונומי. סבאנו. אתם יודעים מה קורה לאדם שהוא סבא? הוא לא יכול להכניס כלום נוסף, כי הוא סבא. הוא פשוט לא יכול להכניס יותר, הוא נורא רוצה, אבל הוא לא יכול. ואם מציעים לו בכל זאת איזה סטייק טוב, ממש, משהו שעוד לא היה, אז הוא ממש מתנצל ולא מטעמי נימוס, הוא ממש מרגיש הפסד. אבל הוא ממש לא רוצה את זה עכשיו. כשהוא רואה את זה, ככל שתגרה אותו יותר. מחילת כבודכם זה יותר גורם לו להקיא. יש לו דחייה לכל מה שאתה רוצה להציע לו. כי הוא לא יכול להכניס יותר. יש קדשנו במצוותיך. קדשנו במצוותיך זה מה שאנחנו אומרים כל יום לפני כל מצווה אשר קידשנו במצוותיו. קדשנו במצוותיך זה תן לנו בתוך עולם של חולין לדעת למה אנחנו מוקדשים. תן לנו בתוך עולם של חולין, של קפה ושל תה ושל שולחן, שאנחנו נקדש את הכל במצוותיך, שנתקדש אליך במצוותיך, שנהיה הקלה שלך, שיהיה קידושים. איך קדשנו במצוותיך? נפריש תרומות ונעשר מעשרות וניתן צדקה ונרומם את הכל. לכל דבר יש את הציוות שלו לרצון האלוקי. קדשנו במצוותיך. צו תחד. קדשנו. הרי את מקודשת לי. וכך אנחנו מתקדשים. מדהים. נפלא. אבל אתם יודעים שקידושין זה רק שלב א'. אחרי קידושין צריך גם להגיע לנישואין. צריך גם להגיע לזיווג השלים. הקידושין זה מין ווייז כזה, זה מטרה מוגדרת. אני יודע מה, הרי את מקודשת לי. החלטנו, את אסורה על כל העולם, אנחנו מובדלים, זה לזו וזו לזה ושנינו מהעולם. מצוין. עכשיו צריך משהו חדש, ייחוד. הייחוד בא אחרי הקידושין. הייחוד הגדול ביותר הוא ותן חלקנו בתורתך. תניה קורא לו הייחוד הנפלא שאין כמותו. כי אתם יודעים מה זה בעצם תן חלקנו בתורתך? זה שהמוח שלי, שהמוחין שלי, לא רק הפעולות שלי, אלא כל החשיבה שלי מחוברת בחשיבה שלך. אני חושב אתה. הביטוי, הסלנג בעברית של חשיבה טובה אומר, תפסת את זה? מכירים את הביטוי לתפוס? לית מחשבה, תפיסה. מכירים את הביטוי לתפוס משהו? לתפוס משהו זה ביטוי נפלא. לתפוס זה זה. אני יכול לתפוס ביד. זה ביטוי נהדר כשמדברים על משהו רוחני בתפיסה. אם יש לי אדריכל טוב, יכול להיות שהוא מתאר לי עכשיו משהו של אלפי מטרים. אבל הוא תופס את זה. אתם מבינים את הכוונה? הוא תופס את זה? הוא תופס את זה, הוא רואה בו זמנית, כאילו זה ביד. זה תפוס אצלו. אם תפסת משהו או לא תפסת משהו, זה המושג תפיסה. כשאתה תפוס, אז זה חלק ממך. זה אתה. וזה מחשבה, זה מוחין. ותן חלקנו בתורתך. מה יכול להיות יותר? המגמה שלי היא להגיע לשמח נפשנו. המגמה שלי היא להגיע לתאר ליבנו. עכשיו מגיעים לסבאנו. יכול אדם להגיע לזה שהוא עבר את קדשנו במצוותיך, והוא נמצא גם אפילו בבטן חלקנו בתורתך. אבל הוא מחפש כל הזמן עוד משהו. המחשבה הזו מדהימה. אבל רוחב האופקים שלי, שהוא דבר טוב, הוא לא דבר רע, מביא אותי תמיד לחפש אולי עוד איזה סטייק, אולי עוד רעיון. אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? ריבונו של עולם, תן לנו להיות צבעים שלא נרצה בכלל שום דבר אחר. שבנימוס הרב ביותר אני אדחה ואגיד, אני לא יכול שום דבר שהוא לא המקור עצמו. זה זיוף. זה חיקוי. זה בלוף. זה להקיא. סבאנו מטובך. תן לנו מהטוב שלך להיות צבעים. אתם יודעים מה ההבדל בין מי ששמח במצוות למי שלא שמח במצוות, שלהם עושים את אותה מצוות. זה סבא. זה לא סבא. רוחב האופקים שלו החיובי עוד פעם, מחפש עוד משהו כי הוא לא סבא. ושמח נפשנו בישועתך. אתם מבינים איזו ישועה זאת? איזו ישועה זאת שאתה שבע ואתה שמח כי אין שמחה כהתרת הספקות. אתם יודעים מה קורה למי ששבע ושמח נפשנו בישועתך? הוא מגיע לבטהר ליבנו. הלב עד 120 שנים טובות צונטר, נוקה, פונה, בן יפונה. עכשיו הכל לב. כשמשה רבינו שולח אותנו לראות את ארץ ישראל, הוא שולח אותנו לעשות עבודה שבלב. הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, ואתם תלכו כדי לדווח בדיוק את מה שדיווחתם. תחזרו ותגידו לנו, רבותיי, נמצאים שם אחימן, שישי, תלמי, ילידי ענק, נפילים. והקדוש ברוך הוא שרוצה שתהיה לו דירה בתחתוניים, את הכל יעשה אלוקות, כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. ועד רבה, ככל שזה נראה קשה יותר, זה מתגבר עוד יותר את האמונה. זה המבחן. המבחן הוא האם אתה הולך לארץ ישראל וחוזר משם עם לב, או הולך לשם וחוזר משם עם הצעות. איצס גיבר, פרשנינו לענייני פרשנינו, עם מה אתה הולך לחזור משם? אתה יכול להיות מלא במצוות ובתורה ולחזור עם עצת מרגלים. המרגלים לא אמרו שום דבר לא נכון. הם דיווחו דיווחי אמת לגמרי. הם אומרים בהתחלה, ממש בהתחלה, ויעלו בנגב ויבואו עד חברון וכולי, והם חוזרים והם אומרים, באנו אל הארץ, גם זה בהתחלה ודבשי וזה פריה, אפס כי אז העם, כמה זה עדין במרכאות ההצעה. כשאנחנו משווים זה לזה, מי ביקש ממך? והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם מצוין. גם כלב אומר את זה שהוא ראה שם ילידי הענק. אתם יודעים איפה הם ראו את ילידי הענק? בחברון. שם אחימה אנשי שי ותלמה ילידי הענק. הדיון הוא מחברון על חברון, הכל חברון. כל הדיון של עם ישראל, של תולדות ישראל, זה הכל חברון. מה יש שם? אחימן ששי ותלמה ילידי ענק. ועכשיו צריך להחליט מה יש שם. יש שם לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראום, או יש שם אפס כי אז העם. זה הדיון היחיד. האם המוחין ינצחו את הלב, או שהעבודה שבלב תתרחש? ההגדרה היפה ביותר שראיתי אי פעם לעבודה שבלב היא הגדרה של הרבי הרש"ב. עבודה שבלב זו תפילה, הוא אומר. עבודה שבלב זה העבודה להרגיש בלב ממש את הכל בצורה אמיתית, בדיוק כמו שהמוח בשכל ממש חושב את זה. השכל מנותק ממני. הלב הוא המשאבה שלי. הלב, בהגדרה של הרמב״ם ללב טוב, הוא הכוח המעורר. הוא המפעים, הוא המשאבה. הוא מה שמעביר את החיות מהמוחין לאצבע. הוא גם מה שמרגיש את האצבע. הוא בעצם הגוף. הוא פחות מכובד מהשכל. הוא יותר מושפע מכל איבר אחר. והוא משפיע את הכל. הלב יכול להיות טוב, והלב יכול להיות רע. והדרך הרעה ביותר שצריך להתרחק ממנה האדם זה לב רע. זה דבר שקשה לתפוס אותו. הרמב״ם מגדיר ולא תטורו אחרי לבבכם, הזכרנו אותו יותר מפעם, מצוות לא תעשה ממוו בספר המצוות. תחזיקו טוב. לפעמים אומר הרמב״ם, הביטוי לבבכם בא לתאר מחשבה. רש"י מסביר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם שני סרסורי עבירה. העין רואה והלב חומד, לפי סדר כזה או הפוך, והאדם הולך לעבירה. בסדר? לפי זה זה שני שלבים. אבל לפי הרמב״ם, אלה לא שני שלבים של מהלך אחד, זה שני דברים נפרדים. ולא תטורו אחרי עיניכם זה מחשבת הזנות. כולנו יודעים. ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר הרמב״ם, תחזיקו טוב, רמב״ם. הזכרנו אותו. הוא שמצטווינו לקצר, לקצר, לקצר את שכלנו. שמעתם את הרמב״ם? היה לו שכל מאוד לא קצר. הוא שנצטווינו לקצר את שכלנו, נגבילהו, נעמידהו במקומו. לב רע הוא לב שלא משמש אחרי הזיכוך ולא מגיע לבטהר. ואז, אתם יודעים מה ההפך מבטהר? אוטם. כשנוצר אוטם, יכול להיות נמק מהמוחין. אבל זה לא עובר בלב. כל ילד מרגיש את זה. אתה יכול לנתח ניתוחים מדהימים. אבל השאלה אם הכל לב טוב. המשאבה על הכל עוברת דרך ותאר ליבנו. כלב הולך עם חבריו, והוא רואה שאין שום ויכוח. הוא גם לא מתווכח איתם כשהוא מדבר. ויהס, זו הפעולה שהוא עושה, הוא משתיק. לעניות דעתי הוא משתיק לא רק את הווליום, לא רק את הוויס. אתם יודעים את מה הוא משתיק? הוא משתיק את ה-OCD, הוא משתיק את המחשבות הרצות. הוא משתיק את הדיבורים פה. הוא משתיק את הבלבול. ויעש כלב את העם, איך? אל משה. פשוט תסתכלו אל משה. הוא לא אומר כלום. הוא רק משתיק את העם, והדרך להשתיק את כל הרעש הזה, את כל הטרקטור הזה, את כל הדבר הזה שלא מאפשר לך לשים את הראש קצת שינוח. מכירים את זה? את כל הדבר המחריד הזה, את כל הפוד פרוססור הזה. הדרך להשתיק את זה, זה להפנות את העם אל משה. הוא מומחה בלהפנות ולפנות בן יפונה. הוא פונה אחרת לחברון. והוא מעשה את העם, זה השקט שהאדם צריך כדי לשמוע את הלב הטוב שבו. זה השקט שכל כך מחפשים. והוא אומר רק, הלא נעלה, יכול נוכל, ירשנו אותה. מאיפה אתה יודע? כי הקדוש ברוך הוא אמר. מי אמר לך? משה. למה לא באתם עם עצת מרגלים בים סוף, בעשר המכות? כנראה כן באתם. ויעש כלב את העם אל משה, זה לא סיפור פעם מההיסטוריה, זה יום יום, יש איזשהו כלב שמנסה לעזור לי להשתיק את כל הדברים האלה שלא נותנים לי שקט. ולהפנות את עצמי אל משה. ולשמוע, הלא נעלה, יכול נוכל, ירשנו אותה. השקט הזה, הלב המלא הזה, זה מה שמוציא מהמרגלים עכשיו את הדרך הרעה, את הלב הרע. עכשיו הם אומרים את האמת. עד עכשיו אין שום טענה על מה שהם אמרו. עכשיו הם מוציאים את הסיפור. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. בלי דרשות, אתם מבינים מה הם אמרו? הם קיבלו ממני מנדט להגיד לי מה אני יכול ומה אני לא יכול? אני פעם נתתי מנדט למישהו בעולם להגיד לי למה אני מסוגל? יש למישהו את הזכות? הם יגידו עליי, לא נוכל? באותה שנייה הם הופכים ממנהיגים לעדה רעה. באותה שנייה, מעשרת גדולי ישראל, לעדה הרעה הזאת, אשר הם מלינים עליי, מסביר רש"י, גורמים לכולם למצוא את נקודת התלונה. איפה היכולת שלך להגדיר אם אני יכול בכלל? אתם לא מבינים שחוסר אמונה ולשון הרע באים בדיוק מאותו מקום? זה בכלל לא שני דברים? המהר"ל שואל את השאלה שהגדרנו מקודם, אם הם כופרים בעיקר, אז איך נחתם גזר דינם של אבותינו על דיבה על עצים ואבנים? אומר המהר"ל, אתם יודעים מה הבעיה בדיבה על עצים ואבנים? שאתה אומר לשון הרע על מי שלא יכול להגיב. מהכפירה שלך אני לא כל כך דואג. זה נשמע פלאי. אתם יודעים למה? סופה של כל כפירה, שבסוף תגיע אל האמת. הרבה לפני שעולם האמונה יעזור לך, המדע שיתקדם יעזור לך, הפיזיקה שתתקדם תעזור לך, אנחנו באמת לא דואגים. יום יבוא ויגידו שגילו איזה DNB ש-ADC, לא דואג, כל יום יהיה איזה משהו אחר. זה בסדר גמור, כפירה זה, זה, זה לא המלצה, אבל מזה לא מתים. ככה מהר"ל. אבל לשון הרע על אבן, מי יגיד לך שאמרת לשון הרע אבן? הרי אתה הולך לישון עם זה. העולם הולך לישון עם הלשון הרע על האבן. אתם יודעים מה מסביר המהר"ל בעצם? כל לשון הרע, הרעיון שלו זה עצים ואבנים. הלשון הרע הוא לא על עצים ואבנים. הלשון הרע זה שיטה כזאת להפוך את זה שמדברים עליו לעץ ואבן ולחסר יכולת תגובה. אז זה עובד. ואז כשזה עובד, לא נוכל. וכשאף אחד לא יכול, הציניות של חוסר האמונה ניצחה. ניצחתי. אתם תופסים מה זה לב טוב ולב רע? ועבדי כלב אומר רש"י, עקב הייתה רוח אחרת עמו. אני יודע מה בא לשאול. נו, אבל תהיה ריאלי. תהיה מציאותי. יש חיים. רש"י אחרי, סליחה, לפני שאומר וימלא אחריי וימלא את ליבו, אומר פירוש שעל פניו נראה כמעט הפוך. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, אני מפנה שוב לפסוק, האותיות שם נפלאות. פסוק כף דלת, ועבדי כף דלת ביו דלת, תראו את רש"י על רוח אחרת. עקב הייתה רוח אחרת, מדהים, נראה ממש סתירה בהתחלה. רוח אחרת רש"י, שתי רוחות, אחת בפה ואחת בלב. ועוד פעם רש"י משתמש בביטוי עיצה. מה, צביעות, לא? חכו, חכו. למרגלים אמר, אני עמכם בעיצה. ובליבו היה לומר האמת. ועל ידי כך היה בו כוח להשתיקם. כי ליבו המלא לעולם ינצח את התרגיל החיצוני. זה לא יאמן רש"י הזה. רוח אחרת, שתי רוחות היו. למרגלים אמר, עמכם אני בעיצה. דיברנו בשבוע שעבר על אל תתחבר לרשע. אני יכול לדבר איתם, אבל אני לא מתחבר לרעיון אף פעם. אני משתתח על קברי אבות. חסידים מסבירים מה זה רעיון ההשתתחות. השתתחות על קברי צדיקים. חסידים מסבירים, אתם יודעים מה קורה בהשתתחות? ההשתתחות זו פעולה פיזית מעניינת מאוד. לא נעים להגיד בכל. בהשתתחות, המויכין שלך והעקב של הרגל במחילה נמצאים סוף סוף באותו גובה. כדי להבין מה אתה מבין בצד הזה. כשאתה תופס איזה גובה אחי, אתה יכול להתחיל לזוז. להשתתח על קברי אבות זה להיות חלק מהאבות. אתם יודעים מה זה האבות? אברהם, יצחק ויעקב. זה מרכבה. כשאתה משתתח על קברי אבות, אתה חלק מהמרכבה. העצה, העיצה, לא קיימת שם. זאת הנקודה שכלב מפתח לנו כל הפרשה כולה, היא הסוגיה. הוא סוגיית המרגלים, הוא סוגיית הפרשה. עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. זולתי כלב בן יפונה. משה רבינו בזעזוע מספר את הסיפור בדברים ומוסיף תוספת. זולתי כלב בן יפונה יען אשר מילא הוא וזרעו יורישנה, ואז מוסיף משה משפט. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. אתם יודעים מה משה אומר? גם אני, הרי המאמנה, רועי האמונה, גם בי התענף השם בגללכם. אווירת המוחים. האווירה הזו שבה הלב הטוב לא עולה על גדותיו. האווירה הזו יכולה להפיל את הכל. גם בי התענף השם בגללכם לאמור. אברבנאל אומר, כאן גילה משה שעל אבון חטא המרגלים שלו נאמר לו שלא ייכנס לארץ. והיה תלוי הדבר עד שבא במי מריבה וכו' וכו'. כל מה שמשה רבינו שולח את המרגלים לארץ ישראל זה כדי לעשות את העבודה שבלב. זה הפשט של מה שאומרים יהושע וכלב לעם כשהם חוזרים אחרי זה ומדברים איתם. הם אומרים להם, ויהושע בן נון בפרק י' פסוקים ו' ז' ח', ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן אתרים את הארץ קראו בגדיהם ויאמרו אל כל הדד בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו ועלתו אותה טובה הארץ מאוד מאוד. אבל גם הם אמרו שבאנו אל הארץ וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. אתם יודעים מה ההבדל? טובה הארץ מאוד מאוד זה הכל, הארץ, לא הפרי, לא העץ, לא פרטים. ועכשיו העיקר, אם חפץ בנו השם, פסוק ח', אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. הם חוזרים על אותו סיפור. חפץ בנו השם, כן או לא? אם הוא חפץ. אז תגדירו ממה אתם חוששים. מזה שכוחם של הנפילים ובני הענק גדול יותר מהחפץ שלו? אנחנו כמעט לא עוברים פעם בלי לשים לב עוד פעם ללשון הקדושה שלנו. אני לא יודע אם יש בעוד שפה דבר כזה. חשבתם פעם על החיבור בין המילה חפץ במובן של thing, חפץ, חפצה, לחפץ בצרה במובן של רצון? אם יש משהו שמתאר משהו נטול רצון, נטול שאיפות, זה חפצה. חפצה זה ביטוי שבא בניגוד לגברה. חפצה. זה סתם. זה נטול כלום. אתה לא מבין שבחפץ הזה מתגלה חפץ השם? אתה לא מבין שהחפץ הוא מעטפת של החפץ? אתם שומעים את את המושג הזה, אם חפץ בנו השם? אתם יודעים מה עושה לשון הרע של המרגלים, או מה עושה לשון הרע ואמונה שדיברנו? הלשון הרע מנטרל את החפץ מהחפץ. זה סתם חפץ. אתם יודעים איך קוראים למי שנזהר מלשון הרע? חפץ חיים. מי שהוא חפץ חיים לא רואה חפץ שאין בו חפץ. מי שהמוחים שלו, שעצת מרגלים שלו, הביאה אותו לתגבר את מוחו על ליבו, ליבו בהגדרה של הרמב״ם, כוח המתעורר, המשאבה הזו שמפעימה את כל האיברים, המשאבה הלא קרה, הלא מנותקת, שמביאה את הכל, העבודה שבלב הזאת, מי שליבו חי, יש שיר מדהים של הרב קוק שנקרא לחשי ההוויה. אם יש לך לב ובלב דם שרעל ייאוש לא זיהמהו, ואם ליבתך ערלה ויופיי לא יקסימך, תלחש ליסוד ההוויה כולה, הרי נילך אסורה. אבל אם יש לך לב ובלב דם שרע על ייאוש לא זיהמהו, תלחש ליסוד ההוויה כולה, בחירי, הרי נילך מותרת. כל ההוויה היא החפץ. חפץ וחפץ, אגב, זה המושג הוויה, זה שם יוד קי וו קי. ההוויה היא התיאור של ההתהוות שמתהווה, שהמהווה מהווה אותה. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. למה הם מדגישים את זה? כי מה זה החלב? למה הארץ הזאת נמשלה לארץ זבת חלב ודבש? אומרים חזל, כי החלב והדבש הם שני מאכלים שבבסיסם אמורים היו להיות טמאים. חלב דם הוא. אלא שהותר החלב, כי החלב נעשה טהור, ועליו נאמר מי ייתן טהור מתאמה. זה דם. עכשיו תחזיקו טוב, זה פילי פלאות. איך נעשה הדם הזה לחלב? זה תהליך. יניקה. אני לא מבין כלום. איך נעשה הדם לחלב? פשוט. כי יש תינוק. וכי הוא יונק. ואם הוא לא יונק, הדם לא יעשה חלב. כדי שהדם יעשה חלב, אתם יודעים מה זה דם? זה תמה, אתם יודעים מה זה תמה? זה אוטם. כדי שהדם יעשה חלב ויזוב חלב, ויהפוך לטהור, התינוק צריך לנוק. אתם מבינים למה משה שולח את המרגלים? כדי שאנחנו נרצה לנוק. כדי שנקיים והתחזקתם. כדי שנהיה הראיה מלשון רצון של הדוד, מלשון בד. הדוד והראיה זה הדד שיש בו את הפוטנציאל לכל החלב שצריך, אבל הוא צריך שאתה תרצה לנוק אותו. השלב האחרון, לפחות אצלי, שאכלתי ממש בריא, היה ביניקה. זה היה מפני שלא הפעלתי את המוחין שלי. מאותו רגע שהמוחין שלי התחיל לפעול, השם יעזור. זה היה השלב שבו אני גרמתי לרצון האלוקי להופיע. המילים פשוטות. אך בהשם אל תמרודו. אתם יודעים מה זה למרוד? למרוד, ממרים, זה לעצור, זה לאטום, זה לא לאפשר לחלב הזה להופיע. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם. שר צילם מעליהם והשם איתנו אל תיראום. לפני הרבה שנים הזכרנו זוהר קדוש. הזכרתי בו רק השבוע. שר צילה מעליהם, מסבירים כולם, שר צילה מעליהם, מעל הנפילים, מעל בני הענק. שר צילה מעליהם, והפירוש הוא מדהים, שר צילה מעליהם. אתה רואה את הצל, אבל כשתראה את שר צילה מעליהם, אז הכל אלוקות. ובזוהר כתוב, לא להיבהל. מי אומרים את המשפט הזה? יהושע וכלב. שר צילם מעליהם, מעל המרגלים, והשם איתנו. אל תיראו. כך מובא במנורת המאור. שר צילם מעליהם, והשם איתנו. הצל הזה שבא להסתיר, הצל הזה שלא מאפשר לחלב להופיע, האם חפץ בנו השם? זה הסיפור של הלב של הפרשה. חברון, היא המושג הפנימי והממשי והפיזי והמקודש שבו אנחנו נמצאים כולנו בשניות האלה. ושם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק. ושם המפלצות המתואבות ביותר שיכול הגלובוס לקלוט. שמעתי היום מישהו אומר שגם ילדים בני 16 שם מהנבלות האלה הם חיילים בפוטנציאל. לא להיבהל. כשהוא ירה בשלהבת פס, הוא אמר שגם ילדה בת 10 חודשים היא חייל בפוטנציאל. זה הענקים. עם זה ההתמודדות. וכל מי ששכח מהשבוע שעבר מה זה אל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש מן הפורענות פירושו תקבל תזכורות שאנחנו בעולם של זה לעומת זה. אל תתייאש מן הפורענות פירושו האם הלב הטוב של כלב. שקיים בך ובך ובי ובכל אחד. והוא יכול להסיר את הצל ולא לטור. ולקיים את מה שפוסק הרמב״ם במצוות לא תעשה ממוו שהזכרנו. לקצר את שכלנו. נעמידהו במקומו. נגבילהו. ונבין שרחמן עלי בבי. לב זה לא רגש, לא להתבלבל. לב זה כוח המעורר דרך השכל את הכל. שלא מאפשר לשכל להישאר מנותק. שלא עושה את הנמק הזה שקראנו לו מקודם של המויכים. חברון היא המקום ששם מתברר הכל. שם קבורים אדם וחווה, שם קבורים האבות והאימהות, לשם הולך כלב להשתתח, ושם יבחן דוד המלך אם הוא ראוי למלוך. וכל פעם אנחנו חוזרים לשם. ומשם מקור הכוח. משם מקור האמונה והעוצמה בוודאות, בלי בלבולים. הצעת מרגלים יכולה להופיע בכל מיני צורות. הצעת מרגלים יכולה לומר שאחימן, ששי ותלמי ענקיים מדי, והיא יכולה לומר שאשור, רומא, או כל מיני שמות אחרים, טובים מדי. היא מסיתה אותנו מהדיון. באנו אל הארץ כי השם אמר. לא וגם זבת חלב ודבשי. היא רק. חפץ באנו השם. ואין שום היגיון אחר. שיוכל להביא אותנו להשם איתנו ולאל תיראו. המורה הזה מלווה אותנו כל שנייה, הוא מלווה כל הורה, כל ילד, כל אמא, כל אבא, הוא מלווה אותנו כולנו. כי צריך לדעת את ההגדרה. הם צודקים. גם שלהבת פס, השם יקום דמה הקדוש והתאורי חייל. הם צודקים, 100%. חייל בצבא השם, שחפץ בו השם. 100%. אין שאלות. והדיון הוא לא בעצות. איך פתחנו ובזה נסיים? עם חשש משה רבינו, למה הוא שלח את יהושע ואמר לו, יא יושיעך מהצעת מרגלים. שלח אותו ושלח את כלב ושלח את כולם ואמר להם את היסוד הפשוט. עצת מרגלים היא התכונה המסוכנת ביותר של כולנו. כשאנחנו הולכים לרגל. הוא לא שלח אותם לרגל, הוא שלח אותם לטור. לראות, להתפעל, לרכוש כלים להגיד מה הערים, ולבוא למעלה מתוך הכלים שאני יכול להתפעם מהם. מהמקום הזה אנחנו מתחילים את המהלך שלנו. הוא לא חדש. ימיו כימי עולם. ימיו כימי חברון וכימי כלב. וכלב יהיה זה שיחזור 45 שנה אחר כך ויאמר את המשפט המופלא שלו. הוא יבוא אל יהושע ויבקש לפרוע את הצ'ק. הוא יבקש להתיישב בחברון שהובטחה לו. והוא יאמר, ככוחי אז, ככוחי עתה. זה נאמר על משה, זה נאמר על כלב. ויהס כלב את העם. המון מחשבות, המון דיבורים פנימיים, המון פחדים. רק הכוח הכלבי יכול להסות את כל הכוחות האלה ולהפנות אותם בין יפונה אל משה ולשמוע מהם הלא נעלה יכול נוכל וירשנו אותה. ישיב הקדוש ברוך הוא את הבנים שלמים ובריאים הם וכל החיילים שלנו שנזכה באמת לגאולה שלמה.